שלום רב לכל המאזינים, כאן עמית אשת בפודקאסט שמדבר על כסף והשקעות בגובה העיניים. היום אני שמח לארח את נטלי ויין, שהיא יועצת משכנתאות מוסמכת, ואנחנו מטבע הדברים נדבר על משכנתאות, מסלולים, מינוף כסף וכל הדברים האלה. אז נטלי, קודם כל תודה רבה שהסכמת להיות איתנו היום, ואני מציע שתספרי לנו קצת מי את, מה זה יועצת משכנתאות מוסמכת. אני מבין שיש כאלה בשוק שהם לא מוסמכים.
טוב, אז שלום, שלום לכם מאזינים. אכן אני ויין נטלי, יועצת משכנתאות מוסמכת, מנהלת משחד בכרמיאל, מעסיקה עוד שתי עובדות. המשחד עוסק בייעוץ פיננסי, ייעוץ לכלכלת משפחה, ייעוץ משכנתאות וכל מה שנוגע לכסף, גם לאנשים פרטיים וגם לעסקים קטנים. ומה זה ייעוץ משכנתא, מה זה יועצת משכנתאות מוסמכת? זאת יועצת משכנתאות שגם למדה וגם עברה הסמכה של הבנקים. בנק היום, לפני שהוא מאפשר ליועץ חיצוני לבוא ולייצג לקוח, רוצה לבדוק שזה נעשה נכון, שזה נעשה באיכות גבוהה, שהחישובים הם נכונים, שכל הדברים המקצועיים הם מכוסים. ולכן רוב הבנקים מעבירים תהליך של כשנה, של בדיקה גם של החישובים, גם של העבודה, וגם של הלקוחות שמוגשים, של איכות התיקים. ועשיתי את ההסמכה הזאת ב...
וזה הסמכה הזאת היא משותפת לכל הבנקים, או צריך לעבור אותה מול כל בנק בנפרד?
זה מול כל בנק בנפרד. יש בנקים שהתהליך הזה לוקח יותר משנה, יש בנקים שהתהליך לוקח כמה חודשים, ולא כל יועץ משכנתא מוסמך. מה שאומר שלא כל יועץ יכול להגיע באופן עצמאי לבנק ולייצג את הלקוחות. ישנם יועצים שחייבים את הלקוח לידו בזמן שהוא נמצא בבנק.
כן, וזה אחת הסיבות שביקשתי ממך להיות איתנו היום, כי עולם המשכנתאות הרי מגלגל סכומים מאוד גדולים, האנשים, התזרים שלהם השוטף הולך כסף רב, ואחת השאלות שאני נשאל הרבה פעמים על ידי לקוחות זה, למה אני בכלל צריך יועץ משכנתאות, האם זה כדאי, האם זה לא בזבוז כסף, אני הרי יכול ללכת לבנק ואני יושב עם הפקיד ונותן לי הצעה, אז למה בכלל צריך יועץ משכנתאות?
אז על השאלה הזאת אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם ברור לך שבנק זה גוף מסחרי שמחפש להרוויח? שזאת המטרה שלו? או אם אתה עדיין שבוי בקונספט שבנק יושבים גם חברים בבנק? אין חברים בבנק. היועץ משכנתא הוא לא כזה יועץ, הוא יותר פקיד משכנתא. הוא יושב כשהמטרה שלו בסוף היום זה לסגור כמה שיותר עסקאות בכמה שיותר רווח לבנק. אם הבנק מרוויח, אז מה אתה? מפסיד. נורא פשוט.
וזה חשוב מאוד, כל מי שמאזין לנו, שתזכרו שבנק זה גוף מסחרי, הוא רוצה להרוויח, ויועץ המשכנתאות מכיר את הטריקים הקטנים שאתם כאדם פרטי לא ממש מכיר. אז את יכולה לספר לנו גם, האם הבנקים שעושים גם הסמכה שונה, האם יש הבדל ביניהם? זאת אומרת שאם בא אלייך לקוח, אז זה משנה לך אם את הולכת איתו לבנק א' או ב' או ג', שכל הבנקים בעצם אותו דבר.
לא, אז יש הבדל בין הבנקים. יש הבדל איך לקרוא לזה, מטרות. יש בנקים שהמטרה שלהם זה להגדיל את פול הלקוחות, יש בנקים שהמטרה שלהם זה להרוויח כמה שיותר גם אם הם לוקחים סיכונים גדולים, ויש בנקים מאוד שמרניים, בעיקר הבנקים הקטנים, שלא רוצים להיכנס לעסקאות עם הרבה מאוד כסף. משכנתא זאת עסקה עם הרבה כסף, זאת העסקה שהמשפחה תעשה ביותר. בדיוק, זאת העסקה הגדולה ביותר. אז יש בנקים שלא רוצים להיכנס לזה, ולכן מאוד משנה לאיזה בנק אנחנו פונים. לא כל בנק מחליט את אותם החלטות, לא כל בנק יש לו את אותם הקווים האדומים. אז בהתאם לסיטואציה, אנחנו יודעים לאיזה בנק להגיע, וזה לאו דווקא הבנק שאתה מנהל את העו"ש שלך.
עוד, זה חשוב מאוד מה שאמרת עכשיו, בואי תסבירי בעצם מה המשפט ככה כדרך אגב שאמרת, מה הוא אומר. זאת, אם אני יש לי חשבון בבנק בינלאומי, אז אני יכול לקחת משכנתא גם בבנק אחר?
נכון, בהחלט כן. ובשביל לפנות לבנק הנכון צריך לדעת, דיברת על טריקים, זה יותר מדיניות של בנק, זה יותר באיך הם עובדים מול מסגרת החוק, זה יותר מה, איפה הם מעגלים פינות ואיפה לא. למרות שהחוק הוא מאוד נוקשה בתחום המשכנתאות, יש לבנק מרווח תמרון. אז ברגע שאנחנו יודעים מה העסקה, מה נכון ללקוח, מה הוא צריך, לא מה הבנק רוצה למכור לו, אלא מה הוא צריך, אנחנו גם מבינים באיזה בנק לגשת.
יפה, זאת אומרת שאת אומרת שאני כאדם פרטי, לא ידע האם כדאי לי בנק א' או בנק ב', בהתאם למצב האישי שלי, שאת כיועצת שמכירה כל בנק על מה הוא רגיש יותר ועל מה הוא רגיש פחות, יכולה לעזור.
אתה לא תדע, אתה יכול לדעת. בתנאי שאתה תיגש לכל בנק ובנק, תגיש את הבקשה, תצליח לשבת עם היועץ קצת יותר מ-10 דקות שהוא יקצה לך, כאשר השיחה לא צריכה להיות רק על הניירת, שזה מה שהפקידים מאוד אוהבים, להקליד את הבקשה ולדבר ניירת. אתה תצליח להבין איפה כדאי, מה כדאי, בתנאי שאתה תעשה סקר שוק כזה מעמיק, כלומר צריך לפחות 2-3 פגישות עם אותו הבנק בכל הבנקים.
ואז זה המון זמן, והזמן זה שווה כסף, ובהחלט יועץ יכול לחסוך את כל התהליך הזה והמון זמן ללקוח.
לא רק זה יועץ, אני יודעת לאיזה ריבית הכי נמוכה אני יכולה להגיע במשכנתא שלך. בהתאם לאחוז מימון, בהתאם למי אתה, בהתאם לנתוני האשראי שלך. אני יודעת בדיוק לאיזה ריבית הכי נמוכה אני יכולה להגיע. כשאתה מגיע לבנק לבד, אתה לא יודע לאיזה ריבית הכי נמוכה אתה יכול להגיע. אז המסע ומתן שלך מלכתחילה הוא בעמדה פחות טובה. כי אתה יודע מה הבנק נותן, ואז אתה הולך לבנק אחר, נותנים לך טיפה פחות, ואז אתה הולך לבנק שלישי, ששם בכלל מערבבים לך את ההרכב, את התמעיל לפי מה שיותר רווחי לבנק, ואז אתה חוזר לבנק הראשון, בינתיים הריביות שלך כבר פג תוקף. לדעת בדיוק מה הטרגט שלך, קשה מאוד אם אתה לא בא מהתחום.
אני מסכים איתך, ונגע ככה באיזשהו משהו שאני רוצה מפה להמשיך, אם אני לא יודע בדיוק את ה... מסלולים, קראת לזה עונה בשם אחר. תוכל להסביר לנו קצת מה זה באמת המסלולים, אמרת שירבבו אותי ופתאום ייתנו לי מה שטוב לבנק. אז אולי תסבירי קצת למי שפחות בקי, מה זה מסלולי משכנתא? כי יש לקוחות הרי שאני רואה עם 5 מסלולים שקלים, 2 מסלולים שקלים, 8 מסלולים. בואי תני קצת לקהל שהוא פחות בקי, בכלל שיבינו מה זה מסלול.
אז ככה, כשאתה הולך לבנק ואתה רוצה הלוואה מסחרית, אין לך הרבה ברירות, כלומר זאת הלוואה, בריבית בדרך כלל היא מובנית על פריים פלוס איזשהו מרווח, יש לה את התנאים שלה, יש בהלוואות מסחריות שתי סוגי הלוואות, בעיקר. במשכנתא יש כ-32 סוגי הלוואות שונות, מה זה אומר?
32.
נכון, זה אומר שככה, ההלוואה יכולה להיות בריבית קבועה או בריבית משתנה. בריבית קבועה, הקרן, החוב, הכסף שאתה מבקש מהבנק, הסכום שאתה הולך לקבל, יכול להיות צמוד למדד, יכול להיות צמוד למתח. מתח, יש לך דולר, יש לך אירו, יש לך ין, יש לך פרנק שוויצרי. כלומר, זה כבר מייצר לנו מספר הלוואות שונות.
צמוד גם לאגח יכול להיות.
לא, זה הריבית. העוגן של הריבית יכול להיות צמוד לאגח. עכשיו, אז דיברנו על ריביות גבוהות, ריביות משתנות, דיברנו על הצמדת הקרן, ועכשיו גם בריביות המשתנות יש כל מיני מנגנונים. אתה יכול לראות את הריבית שלך משתנה אחת לשנה, אחת לשנתיים, אחת לשלוש, לארבע, לחמש, לשבע, לאמצע התקופה. יכול להיות הלוואה שהריבית תהיינה גבוהה, ואז היא תתחיל להשתנות. יש הלוואות בפריים, שהפריים כעיקרון משתנה, או יכול להשתנות אחת לחודש. האמת שיכול להשתנות גם בתדירות יותר גבוהה. יש הלוואה שהריבית שלה תהיה על בסיס הלייבור, ולא על בסיס הפריים. יש הלוואה שאתה תבקש לא לשלם, לא להחזיר את הקרן בתחילת ההלוואה, לשלם רק את הריבית. זאת הלוואת גרייס. עכשיו, בגרייס אתה יכול או גרייס מלא או גרייס חלקי. נניח שזוג כרגע בונה בית. אז הוא משלם, הוא מוצא את עצמו, גם משלם שכירות עד שהבית יהיה גמור, וגם מתחיל לשלם משכנתא. כדי ששתי התשלומים האלה לא יחנקו את התזרים מזומנים, אז אנחנו מבקשים הלוואת גרייס. זה אומר שאנחנו מקבלים את הכסף לחשבון. הכסף הזה, היעד שלו זה לבנות את הבית. אבל אנחנו לא מתחילים להחזיר את מלוא ההחזר החודשי בגין הכסף שאנחנו שילמנו. ואז ההחזרים מתחילים בהדרגה ויותר נמוכים כפי שהם היו צריכים להיות. כשהזוג נכנס לתוך הבית, הוא יתחיל לשלם את מלוא ההלוואה. אז יש לנו הלוואות בריביות קבועות, הלוואות בריביות משתנות. הקרן יכול להיות צמוד למדד ויכול להיות צמוד למתח. אנחנו יכולים להחזיר את הקרן, גם קרן וגם ריבית, כבר מתחילת ההלוואה. אנחנו יכולים להחזיר רק ריבית, או אנחנו יכולים שלא להחזיר כלום. אנחנו גם יכולים לקחת הלוואת בלון, שהיא הלוואת בלון, זה אומר שאתה מקבל את הסכום, ורק כשמשתחרר לך כסף מאיזושהי תוכנית, אתה מחזיר לבנק את כל הסכום. גם פה אפשר או ריבית גבוהה, או ריבית משתנה, או צמוד, או לא צמוד, או מתח. אפשר גם בגרייס, אפשר בלי גרייס.
בקיצור, אני מקווה שכולם מבינים שזה באמת מורכב, וזה היתרון של יועץ טוב. וכשאת אומרת, כל המסלולים האלה, בנק מניסיונך, כמה מסלולים הוא מציע למשכנתא? נגיד של 600 אלף שקל, 700 אלף שקל. הוא מציע שני מסלולים, שלושה מסלולים, במקסימום?
מציע שלושה מסלולים. הוא מציע לחלק את ההלוואה לשלושה מסלולים, אחד ריבית קבועה כי החוק דורש, כלומר היום לא ניתן לקבל משכנתה שאין לפחות שליש מההלוואות, מהסכום, בריבית קבועה. שוב, זה יכול להיות קבוע צמוד, קבוע לא צמוד, בגרייס לא בגרייס, אבל לפחות שליש. אז שליש הוא מציע לקחת בריבית קבועה כי זה החוק, פריים, אם הלקוח מבין מה זה הפריים, אז הוא מציע לו לקחת עד 25% ולא יותר, למרות שהחוק מאפשר לקחת 33%. אז זאת ההלוואה הכי פחות חפרית לבנק, אז הם מנסים לשחק על זה. ועוד שליש בריבית משתנה. וזהו, והבנק מצמצם את מגוון האפשרויות, והאפשרויות האלה הן טובות לנו.
לא, שם אני חותר. וכמה מסלולים בממוצע את מציעה ללקוח ממוצע, שאין דבר כזה, אבל חמישה מסלולים, שישה מסלולים, מה...
אז ככה, בדרך כלל זה בין ארבעה מסלולים לשישה שבעה, תלוי ב...
מורכבות, זה לא ספק.
תלוי באופציות. יש חלק מהבנקים שמאפשרים איזושהי מטבה במסלול כזה או אחר. אז אנחנו רואים אם המסלול הזה יושב טוב, כלומר אם מבחינת ההחזר, מבחינת הסכום, מבחינת סך הכל העלות של מה שאנחנו מחזירים. האם זה מיטיב למשכנתה או האם זה פוגע במשכנתה? לפעמים הטבות שהבנקים מציעים לנו הן פשוט מלכודות. אנחנו נראה לנו, כן, נראה לנו שזאת הטבה, וזאת הטבה שעולה לנו.
שאלת לנו דוגמה?
כן, למשל יש בנק שמאפשר לקבל הלוואה של 30 אלף שקל, ללא ריבית, ללא הצמדה, בפריסה של 1,000 שקל בחודש. הטבה? זה הטבה, כי אתה לא משלם לא ריבית ולא הצמדה. אממה, שאם הזוג הזה תכנן לקחת 800 אלף שקל ולהחזיר 4,000 שקל, אז הוא בראש כבר אומר, רגע, לקחתי 770 אלף שקל, 30 אלף שקל לקחתי את ההלוואה, אבל על ה-30 אני כבר מחזירה 1,000 שקל. אז את כל שאר הסכום אני אפחוס לתקופה הרבה יותר ארוכה, כדי להישאר במסגרת ההחזרה החודשי שרציתי. מה שזה עושה, זה עושה שאנחנו משלמים המון ריבית.
סך ההחזר גודל.
סך ההחזר גודל, בלי ספק.
אז אמרת מקודם, נתת את הדוגמה של בלון, שזוג שלמשל בונה בית וגם זה, עדיין גר בשכר דירה, כדי לא לחנוק אותו. זה מביא אותי לשאלה, מספרי אצבע, כמה משכנתה מקסימלית מההכנסות את ממליצה ללקוחות? כלומר, אם לקוח... נגיד מרוויחים שני בני הזוג ביחד 15 אלף שקל נטו, מה גובה המשכנתא המקסימלי שאת אומרת להם תירגעו, אל תיקחו יותר כי אחרת תסתבכו?
אז אני אגיד, אני אתחיל במה שסטנלי פישר החליט שהוא נכון למשפחה. סטנלי פישר החליט שמשפחה נכון לה, כדאי לה, לא לעבור שליש מההכנסה בהתחייבויות שונות. עכשיו מה זה התחייבויות שונות? התחייבויות שונות זה
הלוואות לחסות המינוס.
הלוואות, בדיוק, הלוואות. זה הלוואה לרכב, זה מזונות, אם אחד משני בני הזוג משלם מזונות לנישואים קודמים, וזה משכנתה. כל ההתחייבויות האלה, על פי סטנלי פישר, נכון שלא יעברו את השליש. אני תמיד לוקחת עוד איזה מקדם ביטחון. כלומר, זוג שמרוויח 15,000 שקל ואין לו הלוואות, נכון לעכשיו, אין לו התחייבויות, נכון לעכשיו, עדיין להתחייב לבנק למשכנתאות להחזיר 5,000 שקל היום, זה קצת הרבה. אני מכוונת טיפה פחות, כי אותו הזוג יצטרך רכב, אז הוא לא ייקח הלוואה אם אין לו את הכסף. יש מלא דברים שקורים בחיים שאנחנו יכולים להיזקק למימון מגורמים חוץ. אז אני מכוונת לפחות מ-30%.
הבנתי, עוד פעם, לידיעה כללית, אנחנו לא יודעים מתי תקשיבו לנו, אנחנו בדצמבר 2016 עכשיו, ככה שתקנות, אם תקשיבו את זה ל-2020, אני מאמין שהתקנות קצת השתנו, אבל העקרונות בעולם הכסף נשארים. טוב, אני יודע שהרבה פעמים באים אליי לקוחות ומראים לי דוח שהם קיבלו מחברת המשכנתאות, ואחד הדברים שכתוב שם זה עמלת פיראון. קצת להסביר לנו ולחבר אותנו עמלת פיראון ומחזור משכנתה, כל העולם הזה הוא נורא חשוב, ואני מזהה שהרבה אנשים פשוט לא מבינים.
אוקיי, אבל קודם אני אתייחס לזה שציינת את התאריך. זה חשוב כי בעולם המשכנתאות החקיקה משתנה כל הזמן. גם החקיקה, גם הבנקים, הבנקים יש להם את הגבולות שלהם. תן לך דוגמה, למשל בנק טפחות הייתה תקופה שהם החליטו שלמרות שסטנלי פישר הסכים ל-33% במסלולים מסוכנים, הם נותנים 25%, וזה מאוד דינמי, זה משתנה כל הזמן. כל האופציות השונות, עכשיו עם המחיר למשתכן, כל הזמן יש שם שינויים. יש שינויים בתוך הבנק, יש שינויים ברגולציה, ויש שינויים גם בשוק. מאוד רלוונטי התאריך.
נכון. בוא נעדכן בדברים חשובים.
בוא נחזור לשאלה.
כן, כל הנושא הזה של עמלת פיראון, מחזור משכנתא, מה זה מחזור, מה זה עמלת פיראון, איך אני בודק, כי זה נושא שהוא מאוד חם, אמנם אנחנו בתקופה שריביות עולות, אולי עדיין האחרונים יכולים להזדרז ולעשות מחזור, מי שפספס את התקופה הגדולה, אבל מה זה, מה זה מחזור, מתי כדאי לעשות מחזור, איך בודקים את זה, זה עולם שלם ומסובך.
בתחילת הדרך דיברנו על זה שהבנקים הם גוף מסחרי, והבנקים מאוד אוהבים להשתמש במונחים מאוד מקצועיים. זה, מה שזה גורם זה שאנחנו פחות מבינים, פחות מבינים את המטריה, ופחות מתווכחים ופחות מתמקחים עם הבנק. כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא מבינים על מה מדובר, ואנחנו נמצאים בעמדה יחסית נמוכה. וחלק מהמונחים באמת הם מקצועיים, ואין מה לעשות, אי אפשר לקרוא לילד שלא בשמו. אז עמלת פיראון למשל, זה, אני הבנק, אתה באת לקחת ממני משכנתה. אני חתמתי איתך על הסכם. אתה התחייבת לשלם לי במשך 25 שנה ריבית קבועה של 4.2%. אני יודעת לעשות את החישובים, לראות כמה כסף אני אקבל מאותם 4.2% לאורך 25 שנה. אני התחייבתי כנגד לשמור לך את הריבית הזאת, 4.2%, במשך 25 שנה, גם אם הריביות עולות. יום אחד בעיר אתה בא, יש לך איזשהו סכום של כסף, או מקרן השתלמות שהשתחררה, או מירושה, או כי צברת כסף בחשבון, ואתה רוצה להחזיר 20,000 שקל, 100,000 שקל, 200,000 שקל, אתה רוצה להקטין את ההתחייבות שיש לך מול הבנק למשכנתאות, כדי לא לשלם את כל הריביות והצמדות. אני מסתכלת על הכסף הזה שאתה מחזיר לי, ואני אומרת, רגע, אם את אותו כסף אני יכולה למכור לשכן שלך בריבית יותר גבוהה ולהרוויח מזה, אני אשמח, תבוא, תשתה קפה, נדבר נחמד, תחזיר לי 200,000 שקל. אני את הכסף הזה הולכת להרוויח עליו יותר ממה שסגרנו בינינו. אבל אם ההפוך שקורה, לא מתאים לי, לא מתאים לי כבנק לוותר על חלק מהרווחים שלי. אז לכן ישנו מנגנון של כנסות. בתחילת הדרך הכנס הוא יחסית גבוה, עם הזמן, עד תום 5 שנים, יש הפחתה בכנסות. ולכן, אם יש איזשהו סכום של כסף, צריך לראות ביחס לשוק מה הריבית שיש. עכשיו, מן הסתם, אם יש לך סכום גדול של כסף, והריבית שלך היא נמוכה ביחס לשוק, לא בטוח שמה שנכון לעשות זה להחזיר במשכנתא. אולי תלך ותשתמש בכסף הזה במקום אחר. אבל אם יש לך 500,000 שקל, ואתה כן רוצה לסגור משכנתה, או כן חייב, כי מכרת את הבית, או כי אני לא יודעת מה, אז אתה רוצה להחזיר, הבנק בודק מה הריבית במשק ביחס לריבית שלך, ושם אתה משלם את הכנס.
ואם הריבית יותר גבוהה במשק ממה שאני שילמתי, אז אוטומטית הם מוותרים על הכנס, או שגם
כן,
אז צריך לא. סבוסה מדען?
אוטומטית הם מוותרים על הכנס, אבל לך לא כדאי להחזיר משכנתה.
לא, סתם, אני שואל כי אני מכיר את המנגנונים. אני גם אומר הרבה פעמים ללקוחות, זה תמיד שאלה של השקעה אלטרנטיבית. אם אני משלם ריבית 3%, סתם אני במספר, ואני יכול להשקיע במקום שאני אקבל 5-6%, אז למה להחזיר? אם הכסף לחלופין יהיה בעובר ושב ולא יעשה איתו כלום, אז ברור שכן להחזיר, כי לשלם 3% ולא לקבל תמורה זה לא חכם, אבל זה באמת כל מקרה לגופו. עכשיו, רציתי שתסבירי לנו קצת גם את הנושא הזה, בכל בנק יש לו כמה סוגי הלוואות. יש הלוואה לשיפוצים, הלוואה להורים, הלוואה למשכנתה, לילדים, לכל מטרה ועולם שלם. בואי תעשי לנו קצת סדר בעולם הזה.
אז ככה, אז קודם כל, הבסיס. מה זה משכנתה? משכנתה הזאת הלוואה לדיור, שהיא באה כנגד משכון הקרקע, שעליו יושב הבית. כלומר, זאת משכנתה. עכשיו, רציתי לרכוש נכס, רציתי לבנות נכס, נכס לדיור, לא לעסקים. כלומר, אם אתה רוצה לקנות משחד, זאת לא משכנתה, זאת תהיה הלוואה. הלוואה מסחרית, עד פריסה של 10 שנים. אם אנחנו מדברים על משכנתה, משכנתה לדיור זאת ההלוואה הכי נוחה. כלומר, למה נוחה? הריביות הן נמוכות, הבנק לא לוקח הרבה סיכון, כי יש נכס שממושכן כנגד הכסף. הפריסה של התשלום יכולה להיות מ-4 שנים עד 30 שנה. אם לעומת זאת אנחנו משווים להלוואה מסחרית, זה בין 5, 8, 10 שנים גג. והמגוון אופציות שהבנק מציע לנו להלוואה הזאת הוא אדיר. להשתמש בכל האופציות זה לחסוך כספים על חשבון ריבית והצמדה. אז זאת הלוואה לדיור קלאסית. נניח שיש לי כבר בית ואני רוצה לשפץ אותו. זה כבר לא כדי לרכוש דיור. אז הבנקים מבקשים, כי ככה גם בנק ישראל קבע, הבנקים מבקשים סכום קצת יותר גבוה, הריביות קצת מתייקרות.
לא סכום, ריבית. כאילו
הריבית, נכון.
הריבית היא יותר גבוהה.
הריבית היא יותר גבוהה, העלות של הכסף היא יותר גבוהה.
ולאן הולך הכסף? אני יוצא אותך, סליחה. זאת אומרת, תגיד שאני עכשיו בא ואומר, אני החלטתי להחליף מטבח, נכון. כי המטבח הוא מזעזע, ויחד כבר את המקרר ואת הכל, ואני צריך 50,000 שקל.
אוקיי.
האם הבנק נותן לי 50,000 שקל, או שאני צריך להביא קבלות והוא מעביר ישר לספק?
אז ככה, קודם כל 50,000 שקל, אתה לא הולך לבקש משכנתה, אתה הולך לבקש הלוואה מסחרית. רוב הבנקים לא נותנים לך משכנתה של 50,000 שקל. לפחות 100.
אוקיי.
זה מתחיל מפה. הלוואת
שיפוץ.
נכון. עכשיו, הלוואת שיפוץ של 100,000 שקל. פה צריך להפחיד בין המקרר, שזה לא שיפוץ הבית, זה לא יעלה את ערך הבית.
נכון.
לבין המטבח. המטבח זה כן. אז יש שתי דרכים. אחד, אתה בא לבנק, אתה אומר, אני רוצה, אני 100,000 שקל בשביל לשפץ את המטבח. הבנק אומר לך, אתה באמת הולך לשפץ? נניח שאתה באמת הולך לשפץ. אז התהליך יהיה כזה. יגיע שמי בתחילת השיפוץ. ידווח לבנק מה שווי הנכס כיום, כמה יעלה לך השיפוץ. זה אומר שאתה באמת תצטרך להציג לאותו שמי הצעות מחיר שקיבלת מנגר, הצעות מחיר שקיבלת מרצף, כלומר אתה מציג לשמי את ההצעות מחיר. אז השמי מעריך את הנכס היום, מעריך את עלות השיפוץ, ומעריך את תוספת לשווי הנכס מחר. הוא בא בתחילת הדרך. הבנק, השמיים מסך את הדוח לבנק, אתה ביקשת 100,000 שקל, הבנק נותן לך 50,000 שקל. באמצע השיפוץ, השמיים מגיע עוד פעם, הוא מוודא שמה שאתה עושה, זה באמת לשפץ את המטבח, על פי ההצעות שאתה קיבלת. מודיע לבנק שאכן, מר עמית אשת, משפץ את המטבח. לא פיברוק, לא סיפור, לא טסת עם זה לתאילנד. ואז הבנק מעביר את המשך הסכום. מה קורה בפועל? אנשים מבינים שלשיפוץ מקבלים ריביות יותר טובות מאשר הלוואה לכל מטרה, שתכף נדבר עליה. אז באים לספר לבנק, אני עושה שיפוץ. הבנק מעלה את סיפור השמי פעמיים. רגע, לא, אבל אני לא התכננתי לעשות שיפוץ עכשיו, שיפוץ מחר, בקיצור זה נופל. אז בואו לא נעשה פדיחה, בואו אל תעשו מעצמכם בדיחה. אם הכסף הזה מיועד להחליף את האוטו או לנסוע לתאילנד, אז מבקשים הלוואה לכל מטרה ולא הלוואה לשיפוץ. הריבית יותר גבוהה.
כמה הפרש בריבית בין כל מטרה לשיפוץ?
זה היום? יכול להיות בין 0.5% ל-1.5%.
אוקיי, אבל כמו שנטלי אומרת, ואני גם מאמין, לא לשקר את המנגנונים של הבנקים, כי בסוף תצטרכו אותם, ביום סגריר הם לא יאמינו לכם, בשביל 0.5%, אז על 100,000 שקל זה אמנם הרבה כסף, אבל לא שווה לקלקל את השם שלכם.
ואני רוצה לספר לכם סיפור לגבי לקלקל את השם. הרי אפשר לקבל משכנתה עד 75% מימון. כלומר, אם אתם מתכננים לקנות בית ואתם זוג צעיר, אתם יכולים לקבל עד 750,000 שקל עבור בית של מיליון. עד פה אין בעיה. יש כל מיני אנשים שאומרים, רגע, אין לי את ההון עצמי ואני צריך יותר כסף, אז בוא נעשה חוזה מפוברק עם אותו מוכר, על שווי יותר גדול ממה שבאמת הוא מוכר לי, ויש לי זוג שהגיע אליי, פיברקו חוזה, הציגו את זה לבנק, ביקשו משכנתה, כשהגיע השמי, הוא ישר עלה על זה, שלא יכול להיות שהזוג הזה קונה בית בשווי של 250 אלף שקל יותר מהשווי שוק. מה שקרה זה שהוא דיווח לבנק, והבנק הזרים את הדיווח הזה לשאר הבנקים. הם נחסמו בכל הבנקים.
שלא רק זה. אני, שאני מלמד השקעות בנדלן, אז הטריק הזה שאולי עבד פעם, אז הוא גם דופק את המוכר. כי אנשים לא מבינים שיש כיום מס שבח. ובמס שבח, אז המוכר בבוא, עלול לשלם 25% מס על הרווח העודף שבעצם לא היה לו. אז אנשים, בקיצור, אנחנו, גם נטלי וגם אני, ממליצים לשמור על אמינות, לשמור על קווים ישרים, כי בסוף זה מתגלה, והמנגנונים האלה חכמים יותר מאיתנו, כי זה המקצוע שלהם. אדם פרטי קונה בית פעמיים, שלוש בחיים, ארבע, אז אי אפשר כל כך הרבה לתחמן את המערכת, וצריך להיזהר. אז נטלי, איזה עוד עלויות יש חוץ מהחזר המשכנתא? זאת אומרת, אם אני לוקח משכנתא, אז הרי אני צריך לשלם עוד קצת כסף, לא רק לריביות. מה עוד יש שם?
אז כמו כל הלוואה, יש דמי העמדת הלוואה. זה 0.20, זה פרומיל מסכום המשכנתא. עכשיו, זה סכום שכל בנק נותן, כל בנק מבקש, אפשר לעשות מסע ומתן על כמה עמלת פתיחת תיק אני אשלם, אבל לא שם המאמץ צריך להיות. לא, כי לא, שם אנחנו מדברים על סכום קטן.
נכון, התכוונתי להוצאות שהבנק דורש ממני כשלקחתי ממנו משכנתא.
אז כן, אז יש את זה, זאת ההוצאה הראשונה.
הראשונה רק, אוקיי.
הראשונה. אחרי זה יש ביטוח חיים ויש ביטוח מבנה. ביטוח מבנה ניחה, כי אנחנו צריכים ביטוח מבנה בלב אחי. ביטוח חיים, הבנק הולך לגור איתך, בתוך הבית שלך. הוא רוצה לדאוג שאתה תהיה מספיק בריא וחי, כדי להחזיר לו את הכסף. אז אתה לוקח, אתה רוכש ביטוח חיים, שמי שנהנה מהביטוח במקרה מוות, זה לא אשתך, זה לא הילדים, זה הבנק. הכסף הזה הולך וסוגר את החוף. אז זה מבחינת עלויות שהבנק דורש שנשקיע אותם. עכשיו יש כל מיני אגרות של מדינה, של רישומים, יש שמי שצריך לשלם לו, אם דיברנו על שיפוץ, הזה פעמיים שמי. ואם אנחנו דיברנו על מחזור, שמחזור אגב, כי לא דיברנו על זה קודם, מחזור זה אומר, בשלב מסוים של החיים שלך לקחת משכנתה, וחמש שנים, שש שנים אחרי זה, לא מתאימה לך המשכנתה. או שההחזר גבוה, או שההחזר נמוך, או שהריביות במשק ירדו, אתה רוצה לקבל הלוואה בתנאים חדשים, זה מחזור. אז למשל, אם אנחנו מדברים על מחזור, אז יש עוד כל מיני עלויות שמתווספות לתהליך הזה, לביטוחים, שהן אגרות וכנסות ועמלות של בנק.
שאת כיועצת יודעת לבדוק ללקוח את כל הסכומים האלה, ואז להגיד לו, שמה, באמת כדאי לך למחזר או לא?
כן, זה בלי ספק. זה בלי ספק.
אז מה שחשוב לי להדגיש פה, מה שנטלי אמרה, זה הביטוח החיים, שזה לכל אחד מבני הזוג. אני הרבה פעמים רואה אנשים שמאוד מופתעים שפתאום עשו חשבון על האגורה ולא הלכו ליועץ, כמה הם יחזירו כל חודש, ופתאום יש להם עוד כמה מאות שקלים שזה הביטוח חיים, כי זה לכל אחד מבני הזוג. הבנק לא יודע מי ימות קודם, וככל שמתבגרים חברות הביטוח מאוד מאוד מעלות את המחירים, זה יכול להגיע למאות שקלים בחודש. אז פשוט תיקחו את זה בחשבון כשאתם לוקחים משכנתא.
לא רק זה, עמית. הביטוח, גם על הביטוח אגב אני עושה מסע ומתן, כי מדובר בסכומים מאוד גדולים. אבל זה לא רק הביטוח שמעלה את ההחזר החודשי. אם לקחנו הלוואה שהיא צמודה למדד, והאינפלציה ממוצע 1.9, גם אז יראו, גם אז הזוג יראה את ההחזר החודשי הולך וגדל.
זה ברור, אבל אני אומר, ברור לי, כאילו, אבל הקטע הזה ש... מבינים נגיד שצמוד למשהו, אבל שוכחים את כמה מאות שקלים בחודש על ידי שזה ביטוח הנכס, ביטוח חיים, ופתאום חסר עוד 400-500 שקל לתזרים של הבית.
בלי ספק.
שלא קחת את זה בחשבון.
אם הבן אדם גם סובל מבעיות בריאות, הביטוח חיים יכול להיות מלכתחילה 400-500 שקל. לחודש. תלוי במצב הבריאותי.
זה מעלה שאלה נוספת, האם הבנקים, למשל, היום בעידן שלנו יש הרבה מאוד משפחות חד-הוריות, לא משנה אם זה אבא חד-הורי או אמא חד-הורית, מה בנקים עושים? האם בנקים נותנים הלוואות למשפחות חד-הוריות?
אז ככה, תלוי בהכנסה. נניח שאבא חד-הורי, ויש לי כמה כאלה, בא בשביל לקנות נכס. הבנק בוחן כמה הון עצמי יש לו. צריך מספיק הון עצמי על פי התקנות. בוחן כמה הכנסה יש לו. והיות והבנק לוקח סיכון פה, כי מדובר בהורה יחיד שיחזיר את המשכנתא, אם חס וחלילה הוא מאבד את מקור פרנסתו, אין מי שישלם את ההחזר החודשי, אין מי שיגבה. אז לרוב הבנק, אם זוג יכול לקבל משכנתא עד 75%, בדרך כלל לבודדים זה יוגבל ב-60%.
כל בודד גם רווק?
רווק אם הוא מרוויח.
לא, אני אומר, הבנק, אני שואל, אם הבנק מפריד בין בודד שהוא רווק או בודד שהוא חד הורי, או שזה מבחינת...
כן, הבנק מפריד, כי בודד אחד שהוא חד הורי, אז יש לו ילדים, ולכן ההכנסה הפנויה לנפש היא הרבה יותר נמוכה. הרווק אין לו ילדים, עובד, נניח שהוא כבר עובד 9 חודשים, שזה המינימום, כדי שהבנק בכלל יסתכל על ההכנסה שלו, אז מבחינת הבנק מפה הוא רק יצמח. הוא גם יתחתן, הוא גם ההכנסות יגדלו, הוא יצמח בקריירה שלו, אז הבנק מעדיף אחד רווק שעובד לפחות 9 חודשים, מאשר אבא חד-הורי.
כן, הבנקים לא אוהבים יצורים משונים. שאלה נוספת שהרבה פעמים אני נתקל בה, באים אל האנשים, רוצים כבר, בדרך כלל זה גילאי ה-50-60, זה כבר לא הזוגות הצעירים, אומרים, גמרתי לשלם את המשכנתא, ועכשיו אני רוצה להתחיל להשקיע כסף, והפודקאסט שלנו הרי זה השקעות וכסף בגובה העיניים, והשאלה, האם אפשר לייצר הון עצמי מנכס?
כן, זו שאלה היא מאוד רלוונטית. אכן כן. גם אם לא גמרתי לשלם משכנתא אגב, ונשאר אותו זוג בני 50, והיום זה לא רק בני 50, זה גם בני 40 ובני 45, בא... כאשר על הבית שלו נשאר סכום קטן של משכנתא. עכשיו, אפשר למשכן את הנכס הקיים ולקבל ממנו עד 50% מהשווי שלו כמימון חיצוני מבנק. נניח שיש לי נכס ששווה 2 מיליון שקל, אני יכולה לקבל עד 1 מיליון שקל משכנתא על הנכס שיש לי, והוא כרגע או עם משכנתא קטנה או בלי משכנתא בכלל. ואני רוצה לקנות עוד נכס ששווה 1 מיליון שקל. אז על הנכס שאני קונה, אני אקבל משכנתה של 50%, כי זאת הגבלה שיוצחה על ידי בנק ישראל. המשכנתה תהיה 50% על 1 מיליון שקל, משמע 500,000. מהבית שלי אני שואבת 1 מיליון שקל. זה אפילו יותר ממה שאני צריכה.
זאת אומרת שבהחלט, אם שמתם לב, כל עולם ההשקעות, אפשר לייצר כסף מכסף, שזה אחד המוטואים שאתם... כל מי שעוקב אחריי לפחות מכיר שכסף מייצר כסף בכל סכום, בכל שלב, ובהחלט עם ייעוץ נכון לתכנון ההלוואה, וזה יועץ משכנתאות, וכמובן תלי יודעת לעשות את זה, לא להסתבך מצד אחד כי הלוואות צריך להחזיר, אבל מצד שני איך לייצר עוד הרבה כסף.
אמרת הלוואות צריך להחזיר, יש עוד משהו שמשכנתא יכולה לעזור, זה... היו לנו ילדים, ולגדל ילדים זה עולה לא מעט, ולקחנו הלוואה ועוד הלוואה, וקנינו רכב, ולאט לאט העול של ההלוואות ושל ההתחייבויות הולך וגדל, וחלק מהזוגות מוצאים את עצמם בגיל 50, לא עם השאלה היפה הזאת, האם אני יכול למנף את הכסף שלי, אלא כוחסים תחת עול של הלוואות, של הלוואה אחרי הלוואה ועוד הלוואה. ואז מגיעים אליי 250,000, 300,000 שקל הלוואות בנקאיות, מסחריות, החזרים מאוד גבוהים, הרבה יותר גבוהים ממה שאפשר להחזיר, ולכן הבנק מציע עוד הלוואה, וכשיש בית, עם משכנתא או בלי משכנתא, אפשר...
עם חלק פנוי.
כן, אפשר להכניס את ה... ברוב המקרים אפשר, תלוי כמה משכנתא נותר.
לקחת את כל ההלוואות ולעשות מהם הלוואה זולה.
נכון, לעשות מהם הלוואה לא זולה. סליחה, היא תהיה פרוסה ליותר שנים, ולכן היא תהיה פחות מרבידה.
לא רק זה, גם על פניו תהיה יותר זולה מהלוואה מסחרית. אם הלוואה מסחרית היא הרבה פעמים יותר מכפול מהלוואת משכנתה.
נכון, אבל
היא גם תתפרס ארוך יותר, גם הריבית עצמה שאני נזק תהיה קטנה יותר, וזה דרך לשפר את התזרים ולצאת מה... אבל גם מה שאת אומרת וגם מה שאני אומרים ללקוחות, הכל טוב ויפה, זה קוסמטיקה, אם לא תלמדו להתנהל נכון בשוטף, אז הסרט יחזור עוד פעם. זאת אומרת, התהליך הזה להוציא יותר ממה שההכנסות, זה צריך מאוד מאוד להיזהר, וזה גם מה שנטלי, גם אני, מה שאנחנו עוזרים לאנשים. עוד שאלה שאני נתקל בה לא מעט, היא דבר כזה, באים אליי ואומרים לי, תשמע, אני רוצה לעזור לילד שלי לקנות בית, ואני כרגע לא מדבר על החלק של ההון עצמי, שנגיד איכשהו מסתדרים איתו. הילד או עובד או לא עובד כבר 9 חודשים, אבל האופק שלו לא מספיק ברור, ההורים יש להם כסף, ואז הם שואלים, האם יש מצב שאני יכול לקחת משכנתה עבור הילד שלי, זאת אומרת, הדירה תחשב דירה ראשונה שאפשר לממן 75%, אבל הבנק ידע שההורה מחזיר את הכסף ולא הילד. שאלה אם הבנקים תרגילים כאלה מקבלים מוכר ערבויות או איך זה עובד?
כן, אפשר, אבל לא במקרה שאתה לוקח לבד את המשכנתה. אפשר, אתה יכול להיכנס כלווה במשכנתה של הילד. כי אם אתה לוקח לבד את המשכנתה...
לא, הילד לוקח. הילד לוקח כדי שיוכר כ-25% הון עצמי.
נכון, אז קודם כל זה הילד שלוקח, ואתה לוקח איתו, אתה חותם על אותם המסמכים. ומבקשים מהבנק שהוראת קבע לתשלום ההחזר החודשי ירד מהחשבון שלך ולא מהחשבון שלו, אין בעיה בכלל.
זאת אומרת, אבל בעצם אז יש 4 ביטוחי חיים, כאילו הזוג הצעיר והזוג המבוגר.
לא, אבל לרוב במקרים האלה הבנק מסתפק בביטוח חיים. צריך לעשות תהליך של בקשה לפטור מביטוח חיים, כדי לא להעמיס עלויות. כן. אבל לא, אבל בדרך כלל זה עושים את הפריסה על פי הצעירים, וגם הביטוח על הצעירים ולא על ההורים היותר מבוגרים.
לא, כי ביטוח חיים יותר זוג, כשפה שאתה צעיר
ספק,
יותר.
בלי ספק, בלי ספק.
והרבה פעמים אני נתקל בשאלה שאת נתקלת בה בטוח יותר, כי את שאת משכנתאות ואני לא, שואלים אם עודים דבר כזה, מה כדאי לקחת משכנתה ל-25 שנה או ל-15 שנה?
מה כדאי? מה אתה יכול? כמה אתה יכול להחזיר בחודש? זאת השאלה. השאלה אם אתה יכול להחזיר 5,000 שקל כל חודש, אז כדאי לך לקחת משכנתה ל-15 שנה, תשלם. ככל שאנחנו מחזיקים את הכסף של הבנק לדווח ארוך יותר, הבנק גובה על זה מחיר גבוה יותר. תחזיר את המשכנתה כמה שיותר מהר, תשלם פחות ריבית ופחות הצמדה. תחזיר את המשכנתה לאט, בזהירות, למשך 30 שנה. על כל שקל שלקחת, תחזיר 2 שקלים. זה הכלל.
מה שככה נטלי אומרת פה ככה כדרך אגב, כשאתם עושים לבד, וזה קשה לעשות לבד, אבל כשאתם הולכים ליועץ, תמיד תנסו להבין כמה אתם מחזירים על כל שקל שלקחתם. האם על כל שקל שלקחתם בסוף תחזירו שקל 20, שקל 30, 2 שקלים, שקל 80, ואז יהיה לכם איזשהו כלי להשוות בין חלופות משכנתה שונות. שעוד פעם, נטלי כמובן עושה בדוחות שהיא מגישה ללקוחות, בהצעות, ישר רואים כל מסלול, כמה זה יעלה להם בסוף, ואז אפשר לקבל החלטה הרבה יותר אינטליגנטית. ובמשכנתה, עוד פעם, זה האוצר כמעט הכי גדולה, חוץ מאולי חיסכון פנסיוני, וצריך לזכור את זה. האם הבנקים מתייחסים אחרת מבחינת המשכנתה לבית למגורים, לעומת בית להשקעה, מעבר, נגיד, לאחוז המותר על פי חוק בנק ישראל?
לא מעניין אותם. בדרך כלל מי שבא לבקש משכנתה שנייה בשביל נכס להשקעה, סימן שהוא קצת יותר עמיד, המשכנתה באחוז מימון יותר נמוך, הריביות יותר טובות.
טוב, אז מה משפיע על הריבית בעצם? גובה הסכום או הלווה?
לא, מה שמשפיע על הריבית זה עד כמה הבנק חושש לתת לך את הכסף. עד כמה הוא מרגיש שהוא נכנס לעסקה מסוכנת לו. עכשיו, ככל שאנחנו מבקשים יותר כסף, ככל שהאחוז מימון יותר גבוה, העסקה יותר מסוכנת לבנק, כי הבנק השקיע יותר כסף בבית שלך. ככל שאתה מרוויח יותר, הוא מבין שיש לך יותר יכולת החזר, העסקה פחות מסוכנת לו. כלומר, הבנק מודד את מידת הסיכון שהוא לוקח. ככל שהבנק רגוע, שקט, מבין שפה אין בעיות באופק, הריביות יהיו יותר טובות.
הבנתי. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז הייתי מאוד שמח אם הייתי יכולה מניסיונך עשיר, ואני יודע שהוא מאות משפחות כבר, שניים, שלושה טיפים ככה שאת יכולה לתת לאנשים שאולי כבר דיברנו עליהם ונרכז את זה, או שעוד לא דיברנו עליהם, ככה ללוקחי המשכנתאות.
כן, אחד, זה לפני שהולכים לבנק, רוב המשפחות הולכים קודם לבנק, ואחרי זה יוצחים וחושבים מה טוב לנו. עכשיו, ברגע שהלכתם לבנק, והבנק הציע לכם את ההצעות שלו, אתם כבר שבועים לתוך קונספט שהבנק רצה שתאמצו אותו. השלב הראשון זה לשבת עם מאזן הוצאות הכנסות, עם ריכוז של כמה כסף יש, עם התוכניות העתידיות, ולראות מה טוב לכם. זה מתחיל משם, מה טוב לכם לפני מה טוב לבנק. רק אחרי שאנחנו יודעים מה טוב לכם, אפשר ללכת לבנק. הבנק זה סוף תהליך, זה לא תחילת תהליך. אז זה אחד. שתיים, לפני שאתם עושים רכישה של דירה, או לפני שאתם בונים, כן צריך לבקש אישור עקרוני למשכנתא. כלומר, הבנק, כשהוא נותן את האישור העקרוני, הוא בודק כמה פרמטרים. ויש להם אפילו מקרים שאני ממליצה לגשת לאישור סופי למשכנתא, ולא רק אישור עקרוני. כי אם יש משהו שחשבתם והערכתם והבנתם, והבנתם לא נכון, וחשבתם לא נכון, והערכתם, בצורה כזאת או אחרת, ביום שאתם כבר חתמתם על העסקה, העסקה סגורה, כבר שילמתם את הדמי הפרת ביטול, ואתם באים לבנק והבנק מסרב לתת לכם את המשכנתא. מה קורה אז? הרבה יותר מסובך לצאת מזה. אז אחד, זה להבין מה אתם צריכים. שתיים, זה לפני כל כניסה לעסקה, לדאוג לאישור עקרוני. אישור עקרוני מבוסס עם כל מה שצריך, כדי שבאמת הבנק יוכל לעשות את הבדיקות כמו שצריך. ושלוש, הטיפ הכי גדול, זה לכו תתייעצו עם איש מקצוע, שמבין את המערכת הבנקאית, שיודע לעשות מסע ומתן, שמבין את ההתנהלות הכלכלית של משפחה, ויוכל לשבת איתכם ולהבין מה באמת נכון בשבילכם, בכל, במיידית וגם בהמשך.
אני מאוד מסכים אותי במשפט האחרון, זה יכול לחסוך לכם בין עשרות למאות אלפי שקלים. ואני יודע מה אני מדבר, עשרות אלפי עד מאות אלפי שקלים, מסלול נכון, תקופת הלוואה נכונה, והבנה שזה כסף גדול וכסף ענק, וזה ל-20 שנה, 25 שנה לפעמים ילווה אתכם, וכדאי מאוד להשקיע בזה.
זה יכול לחסוך גם הרבה מאוד עוגמת נפש. אמנם לא כל זוג יוצא עם עוגמת נפש אם הוא עשה את התהליך לבד, אבל זוג שלקח עסקה שהיא גדולה עליו, ותוך 5 שנים צריך למכור את הבית, זה עוול. זה עוול למשפחה, זה כחיסה כלכלית, אף אחד לא רוצה להיות שם.
לא, לא רוצים להיות שם. אז נכלי, תודה רבה לך על הזמן שלך, על הטיפים שנתת לנו, על המידע, ומאזינים יקרים, בהצלחה בלקיחת המשכנתא הבאה שלכם. תודה.
להתראות. הם יצטרכו קצת לערוך את ההתחלה, כי בהתחלה נתקעתי. זה מבחינת עלויות שהבנק דורש שנשקיע אותם. עכשיו יש כל מיני אגרות של מדינה, של רשומים, יש שמי שצריך לשלם לו, אם דיברנו על שיפוץ, הזה פעמיים שמי. ואם אנחנו דיברנו על מחזור, שמחזור אגב, כי לא דיברנו על זה קודם, מחזור זה אומר, בשלב מסוים של החיים שלך לקחת משכנתא, וחמש שנים, שש שנים אחרי זה, לא מתאימה לך המשכנתא. או שההחזר גבוה, או שההחזר נמוך, או שהריביות במשק ירדו, אתה רוצה לקבל הלוואה בתנאים חדשים, זה מחזור. אז למשל, אם אנחנו מדברים על מחזור, אז יש עוד כל מיני עלויות שמתווספות לתהליך הזה, לביטוחים, שהן אגרות וכנסות ועמלות של בנק.
שאת כיועצת יודעת לבדוק ללקוח את כל הסכומים האלה, ואז להגיד לו, שמה, באמת כדאי לך למחזר או לא?
כן, זה בלי ספק. זה בלי ספק.
אז מה שחשוב לי להדגיש פה, מה שנטלי אמרה, זה הביטוח החיים, שזה לכל אחד מבני הזוג. אני הרבה פעמים רואה אנשים שמאוד מופתעים שפתאום עשו חשבון על האגורה ולא הלכו ליועץ. כמה הם יחזירו כל חודש, ופתאום יש להם עוד כמה מאות שקלים, שזה הביטוח חיים, כי זה לכל אחד מבני הזוג, הבנק לא יודע מי ימות קודם, וככל שמתבגרים, חברות הביטוח מאוד מאוד מעלות את המחירים, זה יכול להגיע למאות שקלים בחודש, אז פשוט תיקחו את זה בחשבון, כשאתם לוקחים משכנתה.
לא רק זה, עמית, הביטוח, גם על הביטוח אגב אני עושה מסע ומתן, כי מדובר בסכומים מאוד גדולים, אבל זה לא רק הביטוח שמעלה את ההחזר החודשי, אם לקחנו הלוואה שהיא צמודה למדד, והאינפלציה ממוצע 1.9, גם אז יראו, גם אז הזוג יראה את ההחזר החודשי הולך וגדל.
זה ברור, אבל אני אומר, ברור לי, כאילו, אבל הקטע הזה שמבינים נגיד שצמוד למשהו, אבל שוכחים, תקעה מאות שקלים בחודש על ידי שזה ביטוח הנכס, ביטוח חיים, ופתאום חסר עוד 400-500 שקל לתזרים של הבית.
בלי ספק.
שלא לקחת את זה בחשבון.
אם הבן אדם גם סובל מבעיות בריאות, הביטוח חיים יכול להיות מלכתחילה 400-500 שקל לחודש. תלוי במצב הבריאותי.
זה מעלה שאלה נוספת, האם הבנקים, למשל, היום בעידן שלנו יש הרבה מאוד משפחות חד-הוריות, לא משנה אם זה אבא חד-הורי או אמא חד-הורית, מה הבנקים עושים? האם בנקים נותנים הלוואות למשפחות חד-הוריות?
אז ככה, תלוי בהכנסה. נניח שאבא חד-הורי, ויש לי כמה כאלה, בא בשביל לקנות נכס. הבנק בוחן כמה הון עצמי יש לו. צריך מספיק הון עצמי על פי התקנות. בוחן כמה הכנסה יש לו. והיות והבנק לוקח סיכון פה, כי מדובר בהורה יחיד שיחזיר את המשכנתא, אם חס וחלילה הוא מאבד את מקור פרנסתו, אין מי שישלם את ההחזר החודשי, אין מי שיגבה. אז לרוב הבנק, אם זוג יכול לקבל משכנתא עד 75%, בדרך כלל לבודדים, זה יוגבל ב-60%.
כל בודד גם רווק?
רווק אם הוא מרוויח.
לא, אני אומר, הבנק, אני שואל, כן. הבנק מפריד, אני שואל, האם הבנק מפריד בין בודד שהוא רווק או בודד שהוא חד הורי, או שזה מבחינת...
כן, הבנק מפריד, כי בודק אחד שהוא חד הורי, אז יש לו ילדים, ולכן ההכנסה הפנויה לנפש היא הרבה יותר נמוכה. הרווק אין לו ילדים, עובד, נניח שהוא כבר עובד 9 חודשים, שזה המינימום, כדי שהבנק בכלל יסתכל על ההכנסה שלו, אז מבחינת הבנק מפה הוא רק יצמח, הוא גם יתחתן, הוא גם ההכנסות יגדלו, הוא יצמח בקריירה שלו, אז הבנק מעדיף אחד רווק שעובד לפחות 9 חודשים, מאשר אבא חד-הורי.
כן, הבנקים לא אוהבים יצורים משונים. שאלה נוספת שהרבה פעמים אני נתקל בה, באים אל האנשים, רוצים כבר, בדרך כלל זה גילאי ה-50-60, זה כבר לא הזוגות הצעירים, אומרים, גמרתי לשלם את המשכנתא, ועכשיו אני רוצה להתחיל להשקיע כסף, והפודקאסט שלנו הרי זה השקעות וכסף בגובה העיניים, והשאלה, האם אפשר לייצר הון עצמי מנכס?
כן, זו שאלה היא מאוד רלוונטית. אכן כן. גם אם לא גמרתי לשלם משכנתא אגב, ונשאר אותו זוג בני 50, והיום זה לא רק בני 50, זה גם בני 40 ובני 45, בא כאשר על הבית שלו נשאר סכום קטן של משכנתא. עכשיו, אפשר למשכן את הנכס הקיים, ולקבל ממנו עד 50% מהשווי שלו, כמימון חיצוני מבנק. נניח שיש לי נכס ששווה 2 מיליון שקל, אני יכולה לקבל עד 1,000,000 שקל משכנתה על הנכס שיש לי, והוא כרגע או עם משכנתה קטנה או בלי משכנתה בכלל. ואני רוצה לקנות עוד נכס ששווה 1,000,000 שקל. אז על הנכס שאני קונה, אני אקבל משכנתה של 50%, כי זאת הגבלה שיוצחה על ידי בנק ישראל. המשכנתה תהיה 50% על 1,000,000 שקל, משמע 500,000. מהבית שלי אני שואבת 1,000,000 שקל, זה אפילו יותר ממה שאני צריכה.
זאת אומרת שבהחלט, אם שמתם לב, כל עולם ההשקעות, אפשר לייצר כסף מכסף, שזה אחד המוטואים שאתם, כל מי שעוקב אחריי לפחות מכיר, שכסף מייצר כסף, בכל סכום, בכל שלב, ובהחלט עם ייעוץ נכון לתכנון ההלוואה, וזה יועץ משכנתאות, וכמובן נטלי יודעת לעשות את זה, לא להסתבך מצד אחד, כי הלוואות צריך להחזיר, אבל מצד שני, איך לייצר עוד הרבה כסף.
אמרת, הלוואות צריך להחזיר. יש עוד משהו שמשכנתה יכולה לעזור. זה... היו לנו ילדים, ולגדל ילדים זה עולה לא מעט, ולקחנו הלוואה ועוד הלוואה, וקנינו רכב, ולאט לאט העול של ההלוואות ושל ההתחייבויות הולך וגדל. וחלק מהזוגות מוצאים את עצמם בגיל 50, לא עם השאלה היפה הזאת, האם אני יכול למנף את הכסף שלי, אלא כוחסים תחת עול של הלוואות, של הלוואה אחרי הלוואה ועוד הלוואה. ואז מגיעים אליי 250 אלף, 300 אלף שקל הלוואות בנקאיות, מסחריות, החזרים מאוד גבוהים, הרבה יותר גבוהים ממה שאפשר להחזיר, ולכן הבנק מציע עוד הלוואה, וכשיש בית, עם משכנתה או בלי משכנתה, אפשר...
עם חלק פנוי.
כן, אפשר להכניס את ה... ברוב המקרים אפשר, תלוי כמה משכנתה נותר.
לקחת את כל ההלוואות ולעשות מהם הלוואה זולה.
נכון, לעשות מהם הלוואה לא זולה. סליחה, היא תהיה פחוסה ליותר שנים, ולכן היא תהיה פחות מרבידה.
לא רק זה, גם על פניו תהיה יותר זולה מהלוואה מסחרית. אם הלוואה מסחרית היא הרבה פעמים יותר מכפול מהלוואת משכנתה.
נכון, אבל
עדיף... גם תתפרס ארוך יותר, גם הריבית עצמה שאני נזק תהיה קטנה יותר, וזה דרך לשפר את התזרים ולצאת מה... אבל מה שגם מה שאת אומרת וגם מה שאני אומרים ללקוחות, הכל טוב ויפה, זה קוסמטיקה, אם לא תלמדו להתנהל נכון בשוטף, אז הסרט יחזור עוד פעם, זאת אומרת, התהליך הזה להוציא יותר ממה שההכנסות, זה צריך מאוד מאוד להיזהר, וזה גם מה שנטלי, גם אני, מה שאנחנו עוזרים לאנשים. עוד שאלה שאני נתקל בה לא מעט, היא דבר כזה, באים אליי, אומרים לי, תשמע, אני רוצה לעזור לילד שלי לקנות בית, ואני כרגע לא מדבר על החלק של ההון עצמי, שנגיד איכשהו מסתדרים איתו, הילד או עובד או לא עובד כבר 9 חודשים, אבל האופק שלו לא מספיק ברור, ההורים יש להם כסף, ואז הם שואלים, האם יש מצב שאני יכול לקחת משכנתה עבור הילד שלי, זאת אומרת, הדירה תחשב דירה ראשונה שאפשר לממן 75%, אבל הבנק ידע שההורה מחזיר את הכסף ולא הילד. שאלה אם הבנקים תרגילים כאלה מקבלים מוכר ערבויות או איך זה עובד?
כן, אפשר, אבל לא... במקרה שאתה לוקח לבד את המשכנתה אפשר, אתה יכול להיכנס כלווה במשכנתה של הילד. כי אם אתה לוקח לבד את המשכנתה...
לא, הילד לוקח. הילד לוקח כדי שיוכר כ-25% הון עצמי.
נכון. אז קודם כל זה הילד שלוקח, ואתה לוקח איתו. אתה חותם על אותם המסמכים. ומבקשים מהבנק שהוראת קבע לתשלום ההחזר החודשי ירד מהחשבון שלך ולא מהחשבון שלו, אין בעיה.
זאת אומרת, אבל בעצם אז יש 4 ביטוחי חיים, כאילו הזוג הצעיר והזוג המבוגר.
לא, אבל לרוב במקרים האלה, הבנק מסתפק בביטוח חיים. צריך לעשות תהליך של בקשה לפטור מביטוח חיים, כדי לא להעמיס עלויות. כן, אבל לא, אבל בדרך כלל זה עושים את הפריסה על פי הצעירים, וגם הביטוח על הצעירים ולא על ההורים היותר מבוגרים.
לא, כי ביטוח חיים יותר זוג,
בלי ספק, בלי ספק.
והרבה פעמים אני נתקל בשאלה שאת נתקלת בה בטוח יותר, כי את שאת משכנתאות ואני לא, שואלים אותי דבר כזה, מה כדאי לקחת משכנתה ל-25 שנה או ל-15 שנה?
מה כדאי? מה אתה יכול? כמה אתה יכול להחזיר בחודש? זאת השאלה. השאלה אם אתה יכול להחזיר 5,000 שקל כל חודש, אז כדאי לך לקחת משכנתה ל-15 שנה, תשלם. ככל שאנחנו מחזיקים את הכסף של הבנק לדווח ארוך יותר, הבנק גובה על זה מחיר גבוה יותר. תחזיר את המשכנתה כמה שיותר מהר, תשלם פחות ריבית ופחות הצמדה. תחזיר את המשכנתה לאט, בזהירות, למשך 30 שנה. על כל שקל שלקחת, תחזיר 2 שקלים. זה הכלל.
מה שככה נטלי אומרת פה, ככה כדרך אגב, כשאתם עושים לבד, וזה קשה לעשות לבד, אבל כשאתם הולכים ליועץ, תמיד תנסו להבין כמה אתם מחזירים על כל שקל שלקחתם? האם על כל שקל שלקחתם בסוף תחזירו שקל 20, שקל 30, 2 שקלים, שקל 80, ואז יהיה לכם איזשהו כלי להשוות בין חלופות משכנתה שונות, שאותו נטלי כמובן עושה בדוחות שהיא מגישה ללקוחות, בהצעות, ישר רואים כל מסלול, כמה, כמה זה יעלה להם בסוף, ואז אפשר לקבל החלטה הרבה יותר אינטליגנטית. ובמשכנתא עוד פעם, זה האוצר כמעט הכי גדולה, חוץ מאולי חיסכון פנסיוני, וצריך לזכור את זה. האם הבנקים מתייחסים אחרת מבחינת המשכנתא לבית למגורים, לעומת בית להשקעה, מעבר לנגיד לאחוז המותר על פי חוק בנק ישראל?
לא מעניין אותם. בדרך כלל מי שבא לבקש משכנתה שנייה בשביל נכס להשקעה, סימן שהוא קצת יותר עמיד, המשכנתה באחוז מימון יותר נמוך, הריביות יותר טובות.
טוב, אז מה משפיע על הריבית בעצם? גובה הסכום או הלווה?
לא, מה שמשפיע על הריבית זה עד כמה הבנק חושש לתת לך את הכסף. עד כמה הוא מרגיש שהוא נכנס לעסקה מסוכנת לו. עכשיו, ככל שאנחנו מבקשים יותר כסף, ככל שהאחוז מימון יותר גבוה, העסקה יותר מסוכנת לבנק, כי הבנק השקיע יותר כסף בבית שלך. ככל שאתה מרוויח יותר, הוא מבין שיש לך יותר יכולת החזר, העסקה פחות מסוכנת לו. כלומר, הבנק מודד את מידת הסיכון שהוא לוקח. ככל שהבנק רגוע, שקט, מבין שפה אין בעיות באופק, הריביות יהיו יותר טובות.
הבנתי. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז הייתי מאוד שמח אם הייתי יכולה מניסיונך העשיר, ואני יודע שהוא מאות משפחות כבר, שניים, שלושה טיפים ככה שאת יכולה לתת לאנשים שאולי כבר דיברנו עליהם ונרכז את זה, או שעוד לא דיברנו עליהם, ככה ללוקחי המשכנתאות.
כן, אחד, זה לפני שהולכים לבנק, רוב המשפחות הולכים קודם לבנק, ואחרי זה יוצחים וחושבים מה טוב לנו. עכשיו, ברגע שהלכתם לבנק, והבנק הציע לכם את ההצעות שלו, אתם כבר שבועים לתוך קונספט שהבנק רצה שתאמצו אותו. השלב הראשון זה לשבת, עם מאזן הוצאות הכנסות, עם ריכוז של כמה כסף יש, עם התוכניות העתידיות, ולראות מה טוב לכם. זה מתחיל משם, מה טוב לכם לפני מה טוב לבנק. רק אחרי שאנחנו יודעים מה טוב לכם, אפשר ללכת לבנק. הבנק זה סוף תהליך, זה לא תחילת תהליך. אז זה אחד. שתיים, לפני שאתם עושים רכישה של דירה, או לפני שאתם בונים, כן צריך לבקש אישור עקרוני למשכנתא. כלומר, הבנק, כשהוא נותן את האישור העקרוני, הוא בודק כמה פרמטרים. וישנם אפילו מקרים שאני ממליצה לגשת לאישור סופי למשכנתא, ולא רק אישור עקרוני. כי אם יש משהו שחשבתם והערכתם והבנתם, והבנתם לא נכון, וחשבתם לא נכון, והערכתם, בצורה כזאת או אחרת, ביום שאתם כבר חתמתם על העסקה, העסקה סגורה, כבר שילמתם את הדמי הפרת ביטול, ואתם באים לבנק והבנק מסרב לתת לכם את המשכנתא. מה קורה אז? הרבה יותר מסובך לצאת מזה. אז אחד, זה להבין מה אתם צריכים. שתיים, זה לפני כל כניסה לעסקה, לדאוג לאישור עקרוני. אישור עקרוני מבוסס עם כל מה שצריך, כדי שבאמת הבנק יוכל לעשות את הבדיקות כמו שצריך. ושלוש, הטיפ הכי גדול, זה לכו תתייעצו עם איש מקצוע, שמבין את המערכת הבנקאית, שיודע לעשות מסע ומתן, שמבין את ההתנהלות הכלכלית של משפחה, ויוכל לשבת איתכם ולהבין מה באמת נכון בשבילכם, במיידית וגם בהמשך.
ואני מאוד מסכים את עלי במשפט האחרון, זה יכול לחסוך לכם בין עשרות למאות אלפי שקלים, ואני יודע מה אני מדבר, עשרות אלפי עד מאות אלפי שקלים, מסלול נכון, תקופת הלוואה נכונה, והבנה שזה כסף גדול וכסף ענק, וזה ל-20 שנה, 25 שנה לפעמים ילווה אתכם, וכדאי מאוד להשקיע בזה.
זה יכול לחסור גם הרבה מאוד עוגמת נפש. אמנם לא כל זוג יוצא עם עוגמת נפש אם הוא עשה את התהליך לבד, אבל זוג שלקח עסקה שהיא גדולה עליו, ותוך 5 שנים צריך למכור את הבית, זה עוול. זה עוול למשפחה, זה כחיסה כלכלית, אף אחד לא רוצה להיות שם.
לא, לא רוצים להיות שם. אז נחלי, תודה רבה לך על הזמן שלך, על הטיפים שנתת לנו, על המידע, ומאזינים יקרים, בהצלחה בלקיחת המשכנתא הבאה שלכם. תודה.
להתראות.
זהו, עכשיו...
הם יצטרכו קצת לערוך את ההתחלה, כי בהתחלה נתקעתי.
למה זה לא יצטרכו?
נכנס לעסקה מסוכנת לו. עכשיו, ככל שאנחנו מבקשים יותר כסף, ככל שהאחוז מימון יותר גבוה, העסקה יותר מסוכנת לבנק, כי הבנק השקיע יותר כסף בבית שלך. ככל שאתה מרוויח יותר, הוא מבין שיש לך יותר יכולת החזר, העסקה פחות מסוכנת לו. כלומר, הבנק מודד את מידת הסיכון שהוא לוקח. ככל שהבנק רגוע, שקט, מבין שפה אין בעיות באופק, הריביות יהיו יותר טובות.
הבנתי. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז הייתי מאוד שמח אם הייתי יכולה מניסיונך העשיר, ואני יודע שהוא מאות משפחות כבר, שניים, שלושה טיפים ככה שאת יכולה לתת לאנשים שאולי כבר דיברנו עליהם ונרכז את זה, או שעוד לא דיברנו עליהם, ככה ללוקחי המשכנתאות.
כן, אחד, זה לפני שהולכים לבנק, רוב המשפחות הולכים קודם לבנק, ואחרי זה עוצרים וחושבים מה טוב לנו. עכשיו, ברגע שהלכתם לבנק, והבנק הציע לכם את ההצעות שלו, אתם כבר שבועים לתוך קונספט שהבנק רצה שתאמצו אותו. השלב הראשון זה לשבת, עם מאזן הוצאות הכנסות, עם ריכוז של כמה כסף יש, עם התוכניות העתידיות, ולראות מה טוב לכם. זה מתחיל משם, מה טוב לכם לפני מה טוב לבנק. רק אחרי שאנחנו יודעים מה טוב לכם, אפשר ללכת לבנק. הבנק זה סוף תהליך, זה לא תחילת תהליך. אז זה אחד. שתיים, לפני שאתם עושים רכישה של דירה, או לפני שאתם בונים, כן צריך לבקש אישור עקרוני למשכנתא. כלומר, הבנק, כשהוא נותן את האישור העקרוני, הוא בודק כמה פרמטרים. וישנם אפילו מקרים שאני ממליצה לגשת לאישור סופי למשכנתא, ולא רק אישור עקרוני. כי אם יש משהו שחשבתם והערכתם והבנתם, והבנתם לא נכון, וחשבתם לא נכון, והערכתם בצורה כזאת או אחרת, ביום שאתם כבר חתמתם על העסקה, העסקה סגורה, כבר שילמתם את הדמי הפרת ביטול, ואתם באים לבנק והבנק מסרב לתת לכם את המשכנתא. מה קורה אז? הרבה יותר מסובך לצאת מזה. אז אחד, זה להבין מה אתם צריכים. שתיים, זה לפני כל כניסה לעסקה, לדאוג לאישור עקרוני. אישור עקרוני מבוסס עם כל מה שצריך, כדי שבאמת הבנק יוכל לעשות את הבדיקות כמו שצריך. ושלוש, הטיפ הכי גדול, זה לכו תתייעצו עם איש מקצוע, שמבין את המערכת הבנקאית, שיודע לעשות מסע ומתן, שמבין את ההתנהלות הכלכלית של משפחה, ויוכל לשבת איתכם ולהבין מה באמת נכון בשבילכם, בכל, במיידית וגם בהמשך.
ואני מאוד מסכים אותי במשפט האחרון, זה יכול לחסוך לכם בין עשרות למאות אלפי שקלים, ואני יודע מה אני מדבר, עשרות אלפי עד מאות אלפי שקלים, מסלול נכון, תקופת הלוואה נכונה, והבנה שזה כסף גדול וכסף ענק, וזה ל-20 שנה, 25 שנה לפעמים ילווה אתכם, וכדאי מאוד להשקיע בזה.
זה יכול לחסור גם הרבה מאוד עוגמת נפש. אמנם לא כל זוג יוצא עם עוגמת נפש אם הוא עשה את התהליך לבד, אבל זוג שלקח עסקה שהיא גדולה עליו, ותוך 5 שנים צריך למכור את הבית, זה עוול. זה עוול למשפחה, זה כחיסה כלכלית, אף אחד לא רוצה להיות שם.
לא, לא רוצים להיות שם. אז נחלי, תודה רבה לך על הזמן שלך, על הטיפים שנתת לנו, על המידע, ומאזינים יקרים, בהצלחה בלקיחת המשכנתא הבאה שלכם. תודה.
להתראות.
זהו, עכשיו...
הם יצטרכו קצת לערוך את ההתחלה, כי בהתחלה נתקעתי.
למה זה לא יצטרכו? שקלים, מסלול נכון, תקופת הלוואה נכונה, והבנה שזה כסף גדול וכסף ענק, וזה ל-20 שנה, 25 שנה לפעמים ילווה אתכם, וכדאי מאוד להשקיע בזה.
זה יכול יכול לחסור גם הרבה מאוד עוגמת נפש. אמנם לא כל זוג יוצא עם עוגמת נפש אם הוא עשה את התהליך לבד, אבל זוג שלקח עסקה שהיא גדולה עליו, ותוך 5 שנים צריך למכור את הבית, זה עוול. זה עוול למשפחה, זה כחיסה כלכלית, אף אחד לא רוצה להיות שם.
לא, לא רוצים להיות שם. אז נטלי, תודה רבה לך על הזמן שלך, על הטיפים שאתה צלנו על המידע, ומאזינים יקרים, בהצלחה בלקיחת המשכנתא הבאה שלכם. תודה.
להתראות.
זהו. עכשיו,
הם יצטרכו קצת לערוך את ההתחלה, כי בהתחלה נתקעתי.
למה זה לא יצטרכו?